שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של 43 שניות, והיום אנחנו מארחים את רותם אבואב. אני לא יודע אם אתם יודעים, אני מניח שכולכם מכירים את רותם אבואב מסברי מרנן, ובעיקר מהסטנדאפ שלה, אבל רותם היא ילדת פלא מגיל צעיר, שיחקה בזהו זה ברחוב סומסום, בטלטקסט, היא הייתה כאילו ילדה שרצים אחריה ברחובות, הנחתה את פסטיבל הילדים כוכבת על, ובעיקרון היא הייתה גם שחקנית. הסטנדאפ הגיע רק בגיל, בשלב מאוד מאוד מאוחר בקריירה שלה, ובכלל היא עברה כל מיני שינויים והתאמות על ה... לתקופות המשוגעות שעברנו, בעיקר הקורונה, וחשבתי שמאוד מעניין לדבר איתה גם על הדברים האלה, גם על איך לנהל משפחה ביחד עם קריירה כל כך מצליחה. אז רותם אבואב, תכף מתחילים.
43 שניות, הפודקאסט של אריק זאבי. אריק זאבי, המדליסט האולימפי, יושב לשוחח עם אומנים, יזמים ואנשי ציבור על הרגעים הקשים והמעצבים ביותר בחיים שלהם, ואיך הם התמודדו והרימו את עצמם בדרך לטופ.
טוב, אז אלן רותם.
היי.
קודם כל, תודה שבאת.
זה באהבה גדולה.
אני רודף אחריך גם מלא זמן.
אוי ואבוי. אמרתי לך, מתי שמתפנה אני באה?
לא, לא, אני צוחק. האמת שכשרציתי להזמין אותך, הדבר הראשון שעלה לי בראש, זה דווקא ההתנהלות שלך בזמן הקורונה. כאילו בתקופה למעשה הכי קשה לשחקן, סטנדאפיס, את עשית דברים.
נכון. אני חייבת להגיד לך שהייתי בהלם בהתחלה, אני יש לי, למרץ יש לי כזה תמיד לוח כזה על המקרר, שאני צריכה לסדר מי לוקח את מי, מהילדים, מסעות לחוגים, כי אני פשוט כאילו במרץ לא נמצאת, אני מופיעה רוב הזמן. ואז אני זוכרת את היום שזה קרה ב-11 למרץ, שעליתי לשלומי בצפון להופעה, ובדרך ביבי נתניהו שהיה אז ראש הממשלה אמר, שהוא מגביל התקהלויות ל-100 איש. וכשהוא אמר את זה הבנתי שבעצם נגמרו לי ההופעות, כי אני לא מופיעה בפחות מ-100 איש.
אוקיי.
אז עליתי לשלומי, הוא אמר שזה יהיה מ-12 בלילה, סיימתי את ההופעה, גם כבר להופעה הזאת לא הגיעו הרבה אנשים, וואו. מתוך 400 הגיעו כבר איזה 250 כזה, היה 150 ריק.
חששו כזה, כן.
כן, ואז הסתיים ההופעה, כזה השתחוויתי, הקהל מחא כפיים, ואז אמרתי להם, יש לי תחושה, שאני אפילו מתרגשת עכשיו שאני אומרת מה שאמרתי להם, שאני לא אראה קהל הרבה זמן, ותודה שבאתם, ואז התחלתי לבכות על הבמה, כי פתאום הייתה לי הבנה שזה הולך להיגמר, וירדתי מהבמה, ומאז פשוט הכל הפסיק, ואז כאילו, אתה יודע, אמרתי, טוב, שבוע, שבועיים, אני בכלל לא תיארתי לעצמי, אני לא תיארתי לעצמי שזה כל כך הרבה זמן, ואני תמיד מספרת את זה, כאילו כמורשת הקרב של הקורונה, שאחרי חודש דיברתי עם אדיר מילר, שהוא חבר טוב שלי, ואמרתי לו, אדיר, מה זה הדבר הזה? אין הופעות. הוא אומר לי, כן, גם לי נגמר הופעות. אמרתי לו, זה מטורף. כמה עוד נמשו? חודש, חודשיים. ואז אדיר אמר לי, את ממש אופטימית, רותם. זה לא חוזר עד שאין חיסון. ככה הוא אמר לי. וזה היה כאילו באמת אחרי חודש, הוא פשוט ראה את המציאות אחרת ממני. אני אמרתי לו, איזה שטויות, זה יכול לקחת גם שנה. הוא אומר לי, זה מה שיהיה. תראי שאנחנו לא נחזור עד שלא יהיה חיסון, אנשים לא יבואו להופעות. והוא צדק לצערי הרב.
אז מתי בעצם, מתי הגיע הרגע שבו אמר, טוב, אני צריכה לעשות משהו?
אוקיי, אז בעצם המצב הזה בעצם נראה לי מכניס כל בן אדם לזון מסוים. יש אנשים שכשהם מרעידים להם את הקרקע, הם נסגרים. יש אנשים שנכנסים לדיכאון, יש אנשים שזה פותח להם דלתות חדשות, יש אנשים שהם אופטימיים יותר. אני... מסתבר, אני ידעתי את זה על עצמי, אבל כאילו זה חידד לי את זה מאוד, כשאני נמצאת בהישרדות, אני לוחמת. וזה הישרדות. ואז זה מביאים אותי לקצה. ובוא נגיד ששבועיים לא לשים אותי על הבמה, שלושה שבועות, ואופק שאין לי הופעות, זה להביא אותי לקצה. אז אחרי חודש, חודשיים, ישבתי כאילו, אמרתי, מה זה הדבר הזה? אתה יודע, גם... אנחנו איבדתי את הפרנסה שלי. זה לא רק אין לה הופעות, היא לא עולה על הבמה. זה לא רק שיש לי צורך במחיאות כפיים ולהצחיק אנשים, זה כן, אבל זאת העבודה שלי, זה הפרנסה שלי. אז לקח לי איזה חודש, חודש וחצי, להיות בהלם, ואחר כך אמרתי, אני חייבת למצוא פתרון, אני חייבת לפצח את הדבר הזה, זה לא הגיוני, שאי אפשר למצוא את הפתרונות, איפה אפשר להופיע? ואז אמרתי, אני יכולה להופיע מול מרפסות. והתקשרנו במוצאי שבת שי עזר לי, בעלי החמוד, התקשרנו להשיג לי את הטלפון של ראש עיריית פתח תקווה, ואמרתי לו, תקשיב, אני רוצה לה, ואומר לי, כן, בואי, מה שאתה רוצה, זה נשמע לי רעיון מצוין. ואז הבאנו מערכת הגברה, וזאת הייתה חוויה מדהימה, הבאתי גם את הילדים, הם צילמו את זה, ופשוט צילמתי וידאו, והכנסתי אותו לתוך הקבוצה של כל הבניינים, ואמרתי להם, בתשע תצאו למרפסות, אני בגינה מופיעה לכם, והם חשבו שאני עובדת עליהם, אבל בתשע פתחתי מוזיקה, וקראתי לכולם, איפה אתם? תצאו למרפסות, ופשוט כולם יצאו החוצה. עכשיו תשמע, הדבר הזה שאתה צריך למצוא איך לפצח את זה, זה מביא אותך למצבי קיצון, אבל זה מביא אותך לנקודות הכי מרגשות של החיים. אני לא חושבת שהייתה לי הופעה יותר מרגשת מלהופיע מול אנשים במרפסות, שלא שומעים אותם צוחקים. אמרתי להם באיזשהו שלב, אם זה מצחיק אתכם, תעשו לי ככה, כי זה 21 קומות. וזה נהיה ויראלי, ואנשים ראו את זה, וזה אחר כך בכל החדשות, וזה כאילו, זה עשה, אפילו, אתה יודע, פגשתי לפני כמה זמן, זה בחור שהוא שחקן, ואמרתי, עד שראיתי את זה, אמרתי, יש, אפשר לעשות משהו, היא קמה, ועשתה משהו. מדהים. כי כולם היו בסוג של כיפאון גם מחשבתי, הדבר הזה הוא כאילו, זה היה, הקורונה היא תמהיל של חוסר ודאות וחוסר ידיעה. כן. אתה לא ידעת מה הולך להיות, אף אחד לא ידע. גם הם לא ידעו מה הולך להיות.
כן, חוסר ודאות זה הכי גרוע. אם היום לך נגמר, בא ראשון לאוקטובר, טוב, ראשון לאוקטובר נעשה משהו.
בדיוק, זה היה כאילו הכל ניסוי וטעייה. תשימו מסכות, עכשיו אל תשימו, עכשיו תשימו את זה, אז בואו נעשה זה, אז בואו נשטוף ידיים, אז אל תיכנסו למקום. כאילו זה היה.
אבל אחרי המרפסות באה הופעה לחולי הקורונה.
נכון. אחרי המרפסות הגיעה הופעה לחולי הקורונה, ואז התקשרתי לסמנכ"ל קשת, לחיליק. אמרתי לו, תקשיב, אני רוצה לעשות הופעה בתוך המלון, כי אז התחילו להגיע פרסומים שהם עושים שם מסיבות. אז אמרתי, רגע, הם מתקהלים, אני יכולה להופיע מולם. עכשיו, אסור לי להיכנס לדבר הזה, זה גם היה נורא נורא מסוכן להיכנס, זה היה סי, הם היו סגורים שם. אז בהתחלה אמרתי, אני אכנס בתוך, אני אבנה קוביה כזאת של הכל זכוכיות, יכניסו אותי לקוביה ואני אופיע בקוביה. ו... זה גם היה מבצע, ממש מבצע. היינו צריכה, היא צריכה להגיע למפקד פיקוד העורף. הוא היה מקסים, תמיר ידעיה קוראים לו, אלוף.
מכיר אותו טוב.
אז הוא מפקד פיקוד העורף. הוא היה עסוק בלחלק מנות מזון, ואני מתקשרת אליו. אני צריכה שתאשר לי להיכנס למלון. הוא אומר לי, מה את רוצה ממני עכשיו? אני לא ויתרתי. אמרתי לו, תקשיב, אני רוצה להופיע מול לאנשים האלה. הייתה גם איזו תחושה שהאנשים האלה מצורעים. אף אחד לא התקרב אליהם, אף אחד לא פחדו. אתה יודע, אנשים היו מצלים אותם מרחוק, מבחוץ, וזה כאילו, הם היו ממש כלואים ומצורעים. בסוף הוא נתן לי, ויש לי צוות שעובד איתי כבר תקופה, מפיקים מדהימים, וצוות של כותבים, וצוות של ועריכה, ואמרתי להם, תקשיבו, זה, אנחנו חייבים לעשות את זה עכשיו, הוא נותן לי עכשיו להיכנס, וכתבנו את כל הסטנדאפ בשבוע.
טוב, זה גם זה היה ספיישל, זה לא רק ההופעה, זה איך הגעת וזה, אני זוכר נכון. למלון, כאילו עשית מזה תוכנית, זה ממש יזמות כאילו.
נכון, ואחר כך ראינו שזה, היו לזה תגובות מאוד מאוד טובות, ואז בעצם אמרתי, בוא נעשה כל כמה זמן ספיישל, שמתמודד עם הקורונה. ספיישל השני, עשיתי אותו אחרי חודשיים, הלכתי להופיע בסוכת מציל בים, לא יודעת אם ראיתי את זה.
נכון, גם זה ראיתי, כן.
אז הלכתי למציל ואמרתי, הים פתוח, אני יכולה להופיע, יש לי קהל. ואז עשיתי כמה פאנצ'ים על זה, ואז משם הלכתי עם מדה והופעתי מול, יצרתי כמו דרייבין של אמבולנסים וכל מיני כזה.
אני זוכר.
זהו, אז זו הייתה ההופעה השנייה שלי. וגם שם הצלחתי כאילו לייצר הופעה שעוד לא היו הופעות, ואחר כך פתחו פה את ההופעות, אבל כולם טסו לחול, כי כולם ברחו, זה היה בראש השנה, אז טסתי לרודוס, כי אז הבנתי שכל הישראלים שם, ושם מותר להם
להתקהל.
כן, להתקהל, אז כאילו עשיתי את זה, וזהו, ולאט לאט, תראה, בגדול, קיבלתי סדרה מהדבר הזה, אני חתמתי עם קשת על תוכניות קדימה של רותם בא אליכם כל פעם למקום אחר, אז עשיתי לצבא עכשיו ששודר לפני 3 שבועות, צילמתי עכשיו אחד במשרד החינוך שיהיה משודר לקראת ספטמבר, כאילו אם אני יכולה להגיד לך, אם הייתי משיגה תוכנית בקשת בלי הקורונה, אני לא בטוחה.
מדהים.
אמיתי אני אומרת לך.
אתה כל הזמן מרצה על זה, כאילו שאתה יוצא מאזור הנוחות, פתאום אתה מצב חדש, אתה יכול לפתוח בפניך דברים, אני הגעתי לעולם הרצאות במקרה, כי אמרתי כן באיזה טעות, פתאום מצאתי את עצמי מתפרנס מזה 15 שנה.
בדיוק.
זה מטורף, אבל אמרת לפני זה שידעת שכשזה מגיע להישרדות אני אסתדר. למה אמרת את זה? כאילו זה משהו שאת מכירה מילדות?
כן, אני שורדת.
מה, תני לי, מה בדיוק חשבת?
תשמע. תכף
המלהקים של הישרדות מתקשרים.
זה בדיוק זה, זה לא הישרדות הזאת. מה זה הישרדות? אתה יודע, הישרדות זה מילה קשה, הישרדות זה...
לא, בסדר, כשיש תנאים קשים.
אני לא גדלתי בתנאים קשים, הדבר היחיד שקרה זה שההורים שלי התגרשו שהייתי בת 7 חודשים.
וואו, מוזר.
כן, וככה נפתחו חיי, אתה יודע, אני תמיד אומרת שאני פוגשת אנשים שאני מדברת איתם, כל מיני נוער, אני נפגשת הרבה עם נוער, אז אני אומרת להם, אתה מקבל קלפים, ועם הקלפים האלה, כל אחד מקבל קלפים אחרים, אבל עם הקלפים האלה, אם אתה רוצה, אתה צריך לנצח את החיים האלה. ואיך אתה מחליף את הקלפים האלה בדרך, ומה אתה לוקח, ומה אתה נותן. ואני לא, הילדות שלי הייתה מאוד מאוד מאושרת, אני גדלתי בתל אביב עם אמא שלי, היא התחתנה, יש לי עוד אחים, יש לי 5 אחים.
אבא לא היה בתמונה?
אבא שלי היה בתמונה, אבל הוא גר בגליל העליון, והתחתן שוב, יש לי עוד 4 אחים ממנו, בכל החיים שמרתי איתו על קשר, הייתי רואה אותו בחופשים, אבל בוא תחשוב על ילדה שבשנת 77, ההורים שלה, מ-76, ההורים שלה מתגרשים, לא היו כאלה. אז היו לי התמודדויות, גם בבית ספר, גם בילדות, הייתי מאוד מוכרת שהייתי קטנה, שזה גם כן דבר שיכול לצלק אותך לכל החיים,
כן,
אבל...
כן, תכף נגיע לזה, זה מצחיק.
נכון. אז כאילו גם שם זה משהו שאתה יודע, לא הייתה לי ילדות רגילה. Mm-hmm. לטוב אני אומרת את זה.
לא, אני מבין, אבל את יודעת, אני מסתכל, ושניסיתי לחשוב על כאלה שבזמן הקורונה עשו איזה משהו, זה רק את ואדיר מילר עולים לי לראש, כי גם אדיר עשה איזה סטנדאפ קורונה כזה.
נכון.
שפתאום אסף את הכל, ו... א', זה גרם לי לחשוב, השאלה אם אמן הוא לא בהכרח תמיד יזם, כי יש לבוא ולתת שואו, שאתה טוב בזה, אבל לבוא ולעשות מה שאת עשית, זה לא קשור לאומנית שאת, זה קשור לחשיבה יותר עסקית נקרא לזה, או יצירתית.
נכון, אז אני אקח את זה ואני אספר לך שהתחום שלנו, אתם בספורט, אתה עושה ג'ודו, זה מה שעשית, אתה כאילו מגיל קטן, עשית ג'ודו, אתה מתמחה בזה. זה העבודה שלך, זה החלום שלך. אתה מאמן ילדים בג'ודו. אתה מאוד מאוד ברור במה שאתה עושה. אצלנו, זה תחום מאוד מאוד פתוח. את יכולה להיות שחקנית, סנפיסטית, את קומיקאית, את יכולה לעשות גם סרט קולנוע, את יכולה לעשות סדרה, את יכולה לכתוב פתאום. זה מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד רחב. עכשיו, אתה מדבר על יזמות עסקית, אני פחות מדברת על יזמות עסקית, אני... יש לזה השלכות עסקיות ברור למה שעשיתי, אבל אני לפני כמה שנים, ואני יכולה להגיד לך בדיוק כמה שנים, mm-hmm. שהייתי בת 38, זה נגיד לפני, אני 45, לא, אני 7 שנים, okay. 8 שנים. אני החלטתי לקחת את הגורל שלי, את החיים שלי, את הגורל של, של, של העבודה שלי בידיים שלי, שזאת ההחלטה הכי חשובה שעשיתי בקריירה שלי.
למה, מה היה עד אז?
אז בוא אני אספר לך. אני תמיד כאילו הייתי פה, הייתי ילדה, אחר כך הייתי בדומינו, אחר כך הופעתי, אחר כך עשיתי חברה טובים, עשיתי מבצע סבתא, עשיתי פה, עשיתי יורמי עורב ירושלמי, עשיתי מלא מלא פרויקטים.
הסופיר, ביב אהובתי.
נכון.
יש תחקירן פה, מתק.
נכון. עשיתי סרטי קולנוע, הנה אתה אומר פרס סופיר גם, נכון. אני כל הזמן עובדת, כל הזמן זה. עכשיו, באיזשהו שלב, אתה מבין שכל הזמן העבודה שלך היא מתקדמת, היא לא תלויה בך. היא תלויה בחסדיהם של מפיקים, מלהקים, בימאים, שיגידו, עכשיו אנחנו רוצים את רותם, או בואי לאודישן, או היא טובה באודישן וזה וזה, וככה אתה מתקדם. עכשיו זה הצליח לי מצוין והכל היה טוב, אבל בסוף, 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 זה לא, אתה לא אחראי על כלום, זה הכל כאילו אתה מחכה, אתה מחכה ואתה נתון לחסדיהם של אנשים שצריכים לרצות אותך כל הזמן.
כן.
עכשיו אני עשיתי כמה תוכניות בטלוויזיה ואז נכנסתי לאיזה תוכנית שקראו לה שבוע סוף, ברשת תוכנית כזאת שהצליחה, עשיתי עונה, עשיתי עונה שנייה, ואז בעונה השלישית, פתאום התחילו חזרות ולא קראו לי. אמרתי, מה קורה? התקשרתי לאורך, אמרתי לו, מה קורה? מה, התחלתם חזרות? הוא אומר לי, תשמעי רותם, לא נעים
לך. ככה, פתאום.
שינינו את הקאסט. אמרתי לו, מה זה שינינו את הקאסט? אמרתי, שינינו את הקאסט. בעצם שהוא אמר לי, שינינו את הקאסט, הוא אומר לי, את מפותרת, גם לא מודיעים לך שמפטרים אותך אצלנו בתחום. אמרתי לו, ואז הלכתי לסוכן שלי, התחלתי לפקוד, אמרתי לו, הם העיפו אותי, בכלל לא הודיעו לי. שתבין שאצלנו בתעשייה מפטרים כל הזמן אנשים, אף אחד לא מודיע להם, משנים את הקאסט, עושים משהו אחר, מחליפים עונה, מחליפים במאי, ונגמר הסיפור, לא רוצים, זהו, נגמר, הצגה יורדת. אין לך עבודה יותר.
Okay.
הלכתי בכיתי ממש, הייתי אז עם 2 ילדים, אמרתי, איך אני, מה זה הדבר הזה? עכשיו, אין לי עבודה. ואז נפל לי הסימון טוב של כאילו, אני לא יכולה להיות תלויה יותר באף אחד שיגיד לי, שינינו את הקאסט, עכשיו זה מתאים, זה לא טוב, זה כן טוב. אני צריכה לעשות משהו שהוא שלי, שאני יכולה לנהל אותו שהוא שלי, שאני אחראית, שאני יודעת מתי. ואז צריכה לכתוב את המופע.
זאת אומרת שעד גיל 30 לא היית באמת סטנדאפיסטית?
לא עשיתי סטנדאפ בכלל.
אבל דומינו זה כן.
דומינו זה מערכונים, זה נונסנס. זאת אומרת, בזמן, אתה נתת דוגמה את אדיר, שהתחלנו ביחד בחבורה, אז אדיר שהוא שונה ממני בדרך שלו, עשינו מערכונים, אבל אדיר כל הזמן עושה סטנדאפ במקביל אלינו. אני לא עשיתי סטנדאפ, אני עשיתי מערכונים. עשיתי, היה לי מופע עם ענת מגן שבו, של מערכונים, היה לי פינה ביער לפיד איתה.
נכון, אני זוכר.
בדיוק, אז עשיתי כאלה דברים.
אבל לא
לעמוד לבד על הבמה.
כשאתה
מתחיל להבין מה זה סטנדאפיסט, אתה מבין שזה מקצוע. זה מקצוע שאתה צריך לרכוש אותו. לא כל אחד יכול לעמוד ולדבר. אני לא יודעת איך נכנסתי לג'וק הזה שאני יכולה לדבר על הבמה ולהצחיק, כן? ואז, ופה זה התכונות האלה שאני מדברת עליהן. אני מחליטה משהו, וזה פשוט קורה. זה קצת כמו דיבוק. דיבוק, נכנס בדיבוק. אני התחלתי לכתוב מופע. שאם הייתי יודעת כמה זמן לוקח התהליך של כתיבת מופע, אני לא בטוחה שהייתי עושה את זה, טוב שלא ידעתי. זה פשוט, זה עבודה של גיהנום. זה פשוט לכתוב 5 דקות, ללכת להופיע במועדונים, שמתחילים ב-12 בלילה רק להופיע.
בערבי חוגבים האלה, כן?
כן, ככה בדקתי 3 שנים, זה מה שעשיתי. 3 שנים, הבאתי כותב שקוראים לו מני אסיאג, שישב וכתב איתי את המופע הזה, ופשוט הייתי הולכת ובודקת עם 2 ילדים, הייתי מרדימה אותם לישון, והולך כמובן בחינם, אין, 3 שנים אתה לא מרוויח שקל, ובודקת 5 דקות, ואז יורדת מהבמה בוכה, מקיאה, לא טוב, לא טוב, לא טוב, הייתי חוזרת הביתה, הייתי אומרת, אוי ובואי, מה את עושה? איזה דבר נורא זה, זה לא טוב, זה לא מצחיק, כי מהלחץ שאתה לחוץ, שום דבר לא מצחיק.
גם סטנדאפ זה קשה.
ואז הייתי חוזרת, הייתי אומרת, טוב, אוקיי, אם חזרת, אז זה בסדר. אוקיי, אין בעיה, אין בעיה, הכל עבודה בראש. הייתי חוזרת, עוד פעם עולה, עוד 5 דקות, ויותר טוב. הייתי חוזרת, אומר, טוב, זה לא מצחיק, אבל זה יותר טוב, אני לא מקיאה, אני לא בוכה, אני חוזרת הביתה. וככה, 3 שנים.
את מוכרת, אבל רותם, את עולה על במה ומכירים.
נכון.
וזה לא מצחיק, זה...
זוועה.
עושים כאילו פרצוף, יאללה זאת.
מה זה פרצוף? אין לך גם, בסטנדאפ אין לך דקה שמישהו נותן לך את החסד. אתה צריך לבוא, בום, להביא פאנץ', בום, 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 לא מצחיק, תעוף מפה. אין להם סבלנות. זה לא מעניין אותם עכשיו מישהו מוכר או לא מוכר. להפך, המוכרים יותר קשה להם, כי החבר'ה האנונימיים הם רק יכולים להפתיע. הם באים, אנשים באים בלי ציפיות.
נכון.
פה זה ציפיות גם. זה תהליך קשה. זה הדבר הכי, הכי, הכי קסום שעשיתי בחיים שלי בעבודה, בקריירה, אני מדברת, כל הדברים האלה, זה לא, הכי קסום זה המשפחה שלי. אבל אני מדברת על החלטה הכי חשובה שעשיתי לחיים שלי, זה מיצב לי את כל, את כל ההוויה שלי במקצוע הזה. כי 3 שנים עבדתי קשה נורא, כתבתי 1:15 יחד עם כותבים, והתחלתי להופיע בכל הארץ, ומפה לאוזן, טפו-טפו, הסטנדאפ קיבל כנפיים, והם התחילו להגיד, רותם עושה סטנדאפ, וואי, זה מצחיק, אתה בוא בזה, ויש לי הופעה היום,
שהיא
לא כמובן כמו שהייתה לפני 7 שנים, כי באמת הדברים משתנים, זה מאוד מודולרי, אבל עזוב שיש לי הופעה שאני גאה בה, אני עומדת מאחוריה, תראה, אני כבר 7-8 שנים מופיעה המון, כמעט כל ערב, 4 פעמים בשבוע, ושבוע שעבר הייתה לי הופעה ביום שבת באמפיבול, שזה המקום הגדול הזה בגני יהושע, והגיעו מלא אנשים, ואני נורא מתרגשת שבאים אנשים להופעה, כי זה לא מובן מאליו, כאילו אתה רואה אנשים ש... בעצם זה שהם באים, הם כבר כאילו קונים כרטיס, הם אומרים לך שהם מעוניינים לשמוע אותך, ושהם אוהבים אותך, ואז הם מפנים ערב, ולוקחים בייביסיטר, ומתלבשים יפה, זה מאוד מרגש. וחזרתי, אמרתי לשי בבוקר, אמרתי לו, וואו, איזה דבר זה, שיש לי את הדבר הזה שלי, שאנשים באים, שאני פותחת קופה ובאים, ושאני יכולה להופיע לחברות, ויש לי גינה שלי, שזה מקום שאני נושמת בו טוב, ומקום שאני מטפחת אותו, ואף אחד היום לא יכול לבוא ולהגיד לי, מחליפים קאסט, או אנחנו לא רוצים אותך עכשיו. אני תלויה בחסדים אחרים, כן? כן, של ברור. קהל, של מפיקים, של אירועים שצריכים להזמין אותי, אבל זה עולם אחר, זה שינה לי את כל החשיבה שלי על התחום.
זה קצת כמו זמר שפתאום כותב לעצמו את השירים,
נכון.
אביב גפן לצורך העניין, וזמר שהוא רק
מבצע,
הוא פתאום... יש גם, כי יש המון מבצעים טובים שפתאום לא עובדים, כי לא מסתדרים איתם, הם טיפוסים קצת יותר בעייתיים, זאת אומרת, זה ממש לא, זה מדהים, והנושא הזה שאת אישה סטנדאפיסטית, זה גם, אני בדיוק דיברתי עם אורי על זה לפני, רק את אשכנזי עלתה לי לראש, כמובן, כפיגורה בעולם הסטנדאפ, אין.
לא, יש עדים, אתה יודע, היא פשוט חלוצת החלוצות, והיא עושה עבודה מדהימה, אבל יש גם תום יער.
נכון, אבל הם עכשיו כאילו...
אורנה בנה, היא עשתה סטנדאפ כן, שנים, נכון, יש לי טל שוורץ מצוין.
נכון.
אנחנו הולכות...
וואי, שלא ייכנסו בי.
אנחנו הולכות ומתרבות.
לא, אבל עדיין כאילו זה... זה בעולם המוזר.
מחסי כוחות, זה עולם גברי.
כן, כן, כאילו...
אתה יודע מה תמיד אומרים לי שאני רואה את מהבמה? איזה ביצים יש לך, אלוהים. אז אין כאילו באמת מחמאה יותר גברית מאיזה ביצים יש לך לעמוד שם שעה ו-40 ולהצחיק קרקל, כי זה מפחיד.
אבל השאלה כאילו, למה זה משהו גברי להצחיק? כאילו זה לא...
אז אני אסביר לך.
זה לא כדורגל לצורך העניין.
אז אני אסביר לך. אתה עומד... כאילו זה כמו לעמוד מול כיתת יורים, אנשים שבאים לראות סטנדאפ וצורכים סטנדאפ, הם דורשים צחוק, כן. אתה צריך לספק להם את מה שהם דורשים, mm-hmm. הם צודקים, הם באו לצחוק, כן. ואין הרבה זמן לטעויות, אין הרבה זמן למפלות, יש הרבה מאוד התערבות מהקהל, צריך לשלוט בדבר הזה, מי שלא יודע לעמוד על הבמה ולשלוט, ופה להתת בום, שמישהו אומר לך משהו מהקהל, מיד להחזיר לו, ומיד לדבר, ומיד טק, 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 אז כאילו שליטה, מה לעשות, עדיין נחשבת תכונה שהיא מאוד מאוד גברית, שגבר יכול לעמוד על הבמה, ואף אחד לא יפריע לו לדבר, ואישה יכולים שגברים יצעקו לה, לכי הביתה וזה. עכשיו, בדיוק, אנחנו בעידן שיש התקדמות מאוד גדולה, אבל אתה יודע, יש לנו עדיין כל מיני תפיסות שוביניסטיות, על מה זה לעמוד על הבמה, מה זה להצחיק נשים וגברים, מה זה להחזיק במה לבד, מה זה הכוח הזה של להשתיק מישהו שמפריע לך.
זה גם שונה מאוד לעשות הופעה שקנו כרטיס ובאו לשמוע אותך, לבין עכשיו ללכת להם הופעה לחברה.
שמיים וארץ.
ואני יצא לי להרצות כמה פעמים, נגיד בערב הזמינו סטנדאפיס שלה ביוקר, ואז בבוקר הרצאה פשוטה של אריק. ויצא שחברה, מן הסתם היא מאוד מגוונת, מבוגרים וצעירים, ופתאום בין להם סטנדאפיס שהוא לא...
אתה בא בבוקר שהם מודרנים, אני מגיעה בערב...
שהם שיקורים?
שהם שיקורים גמורים, הם אכלו, ומהבוקר קטחו להם בהרצאות כמוך, אתה מבין? כאילו אחרי זה יש ארוחת צהריים, ואז עוד הרצאה, ואז אני, אחרי ארוחת ערב. זה הסידור.
ואז הוא אמר לי, זה שהזמין אותי, תקשיב, אתמול בערב, וזה סטנדאפיס מוכר, לא משנה, כאילו, חצי יצאו, כי הוא גם, הוא סטנדאפיס מיוחד כזה, כאילו, שצריך לאהוב את ההומור הזה.
זה לא פשוט. ההופעות, קודם כל, לא כולם...
הופעות שלך קצת שונה, נגיד, לחברה, שאת יודעת שזה קל.
קודם כל, בטח, מה זאת אומרת? קודם כל, אני תמיד, תמיד, תמיד מבררת למי אני באה להופיע. תמיד לעולם אני אכין חומרים שקשורים, אם זה חברת עורכי דין, אם זה חברת בנייה, אם זה, תמיד יהיו לי משהו שקשור לי, אם זה שוטרים, אם זה הסתדרות המורים, תמיד. אבל מעבר לזה, אתה צריך לבוא ולהבין שזה עולם אחר. דיברנו על זה שאנשים קונים כרטיסים, כבר הם אוהבים אותך, הם רוצים לשמוע מה יש לך להגיד. החברות שמזמינות אותך, הם...
קודם כל,
אני הכי שונאת שהמפיקה אומרת לי, את הפתעה, הם לא יודעים שאת באה. אמרתי, וואו, וואו, וואו. הפתעה זה הכי גרוע. הם לא אוהבים, הם לא רוצים הפתעה כזאת. אתה מקבל הפתעה וכזה, רותם הבועה, וכולם עם כפיים. לא כולם אומרים להם סטנדאפיסט, הם מדמיינים לפעמים דברים אחרים. אני שונאת שאני הפתעה, בייחוד בהופעות. אני תמיד אומרת להם, אל תגידו הפתעה, תגידו מי זה שהתכווננו בראש. אתה צריך לדעת לפצח את ה-DNA, סטנדאפיסט טוב שעובד באירועים, זה סטנדאפיסט שמגיע ואחרי 10 דקות מבין מי הקהל שלו, ומתחיל לזרום לפי ה-DNA של הקהל הספציפי הזה.
אתה יודעת, כבר יצא לי לראיין כמה סטנדאפיסטים, נוסבאום ואדיר מילר, וכאילו הדבר הראשון שאלתי אותם, כשאני נגיד, יש לי, אתה היית בהרצאה שלי, יש לי לפעמים פאנצ'ים מצחיקים כאלה, אני מרגיש, ולפעמים לא צוחקים, אני אומר, יאללה, איזה קהל, ואני כאילו בפנים מת, ואני אומר, טוב, אני לא באתי להצחיק, לא נורא, נמשיך הלאה, ואז אני אומר, יואי, מה אתה סטנדאפ, זה לא צוחקים, נהיה לך חום, אבל מה שבעצם הבנתי מהם, מאדיר ואבי, שהם כאילו מהבכירים, שהם אמרו שבאיזשהו, אתה מגיע לרמה כזאת שאתה, אתה יודע כבר מה יצחיק, אתה לא מפספס, ואם אתה מפספס זה ממש אחת לב, ואתה יודע לצאת מזה.
זה נכון מאוד, זה נכון מאוד. היום אני, מה שסיפרתי לך ותיארתי לך, עם ההקעות והבכי, זה היה בפעמים הראשונות שעליתי לבמה. עכשיו, שזה משהו לא מצחיק על הבמה, ההבדל, סליחה, בין שזה מצחיק לבין שזה לא מצחיק, הוא כמו, תשמע, אני לא לוקחת סמים, אבל שמתארים מה מרגישים שלוקחים סמים, שזה כאילו איזה התעלות והי, זה התחושה שזה עובד. זה כמו מופע טוב, זה שאתה עולה על סוס, והקהל שלך, אתה צריך להוביל אותו איתך. זה כאילו כמו קצב כזה. פתאום הסוס הולך קצת רחור, קצת קדימה, מהר, טק, 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 פתאום. אם הם איתך, כל הזמן, שיחקת אותו. הקהל צריך להיות איתך, מרוכז. וכשזה לא מצליח, זה כמו תביעה. זה כמו תחושה של תביעה. אתה כאילו נחנק, אני לא תכל להסביר את זה, זה היום ונורא. ההבדל בין ההצלחה של פאנץ' לכישלון של פאנץ', עכשיו, עם השנים...
אבל אי אפשר להראות את זה, נכון? כי אני מרגיש שאותה בדיחה שיכולה להצחיק, זה מאוד תלוי איך את עושה אותה. זאת אומרת, זה כאילו פיפס כזה קטן, אתה מפסס את הפאנץ' וזה... זאת אומרת, הביטחון העצמי פה לבוא, נכון. הוא מאוד חשוב, נכון?
זה גם טיימינג, שזה... וגם עניין של איך אתה מגיש את זה, וגם עניין של הנחתה. אתה יודע, בגדול קומיות, או פאנצ'ים טובים, זה מתמטיקה לגמרי. זה מאוד מאוד ברור הדבר הזה. זה כאילו נראה ספונטני והכל. כן. אבל גם אבי וגם אדיר יודעים, כן. ואומרים את הדבר הנכון, הוא שאנחנו היום עולים עם חומרים, שאנחנו מאוד בטוחים בהם.
כן.
אני נגיד... עכשיו שהופעתי באמפי וול ביום שבת, אני כותבת עכשיו מופע חדש, אבל אני מופיעה במקביל וכותבת חומרים חדשים.
זה קשה לה במופע חדש, כאילו...
כן, אז מה אני עושה? אני כותבת עם אנשים, ואני שמה לי את זה בראש, אני לומדת את זה בעל פה, ואם אני מרגישה שיש לי עכשיו אפשרות, פאק אני שמה, כי יש לי כבר קרקע טובה.
אבל איך את יודעת שזה עובד?
צוחקים, אתה יודע שזה עובד עם צוחקים, זה הבדיקה.
לא, זאת אומרת, יכול להיות שכאילו יש משהו שלא עובד, את אומרת, אוי טוב, זה
אני... בדיוק, אז הנה, אז עכשיו באמפי וול, פתאום כתבתי קטע על המושב, שי ואני גרנו במושב פעם.
אוקיי.
היה לנו איזה סאגה כזאת, כמו, אתה יודע, כמו כל החלומות האלה של זוג שגם...
גם יאל וגיא ברזור, רצו, אז כאילו, אמרו לרשפון חזונות תל אביב.
יפה, אז עשיתי גם את הסיבוב הזה בבן שמן, כאילו, שי אמר לי שזה 17 דקות מתל אביב, שזה כאילו השקר הכי גדול של המושב.
שאין מכוניות.
לא, זה 17 דקות בשלוש בבוקר, אם אתה נוסע על השוליים אחרי אמבולנס, אם בן אדם מונשם בתוכו, אז תגיע ב-17 דקות, כאילו. אין מושב שהוא יותר משעה וחצי בפקקים, אין דבר כזה. יש מושב שאתה מכיר שבפקקים, אין דבר כזה.
רישפון, אני יודע, כן.
שעה.
זה לא כזה מושב, כן,
רישפון. זה קוראים לזה מושב, כי אתה במושב של האוטו, כל היום אתה בתוך המושב של האוטו, זה החיים שלך במושב.
גדר.
כאילו זה מטורף. עכשיו אמרתי, פתאום הרגשתי שיש לי חיבור למושב, אמרתי, טק, אני מתחילה לבדוק. עכשיו, בדקתי מול 800 איש, אלוהים, את מטורפת, אני אומרת תוך כדי, בסטנדאפ אתה כאילו מדבר, וחלק מהראש חייב כל הזמן
לחשוב
ולערוך את מה שאתה עושה, גם אני עושה עריכה תוך כדי, גם אני רואה מה הקהל אומר, גם אני צריכה להיות מרוכזת על אלתורים, וגם תוך כדי אני מנסה את המושב, ואני אומרת, מה את עושה? מה את עושה? ואני רואה שעובד לי הפאנץ', אני עושה עוד אחד, עוד אחד, תעשי עוד אחד, תעשי עוד אחד, אז אני עושה עוד אחד, יו, תעשי עוד אחד, עוד אחד, עשרה. בדקתי איזה 7 פאנצ'ים טובים, בום, בום, הכל עבד לי טוב. ומהלחץ שזה עבד לי טוב, אמרתי, תעצרי, די, תעברי לנושא אחר, כאילו, אבל כאילו, יש לי היום קרקע טובה לבדוק את זה, אני גם באה לבדיקה עם יותר כוח, כי כבר 40 דקות אנשים צוחקים, אז אחרת.
זה מדהים מה שתיארת, כאילו, השיחה הפנימית תוך כדי, כי היה לי איזה פעם שחטפתי איזה בלקאוט בהרצאה באנגלית בניו יורק, ו...
באנגלית אני רק יכולה להגיד מי נמי זרותם, וזה זה מסתכל.
ואני פתאום עומד
ככה. זה שאתה אומר שעשית הרצאה באנגלית בניו יורק, זה כבר נגמר, האירוע, וואו מבחינתי.
זה היה, תקשיבי, אני עומד ככה, ואני מסתכל, זהו, ואני לא מדבר. עכשיו, זה היה חברה ישראלית שיש לה סניף בניו יורק, היו רק 5 ישראלים, כל שאר אמריקאים. ואז אני עומד, ואני אומר כאילו בעברית למנכ״ל, אני חטפתי בלק, אני לא יודע מה להגיד, אני עומד ככה. אז הוא נכנס ממקומי, מתחיל לספר להם איך הכרנו, ואני בצד שותה מים.
וואו.
רוצה לקפוץ מהחלון שם.
זה קשה.
ואז היא אומרת לי, תעבור נושא. אז כאילו התחלתי נושא אחר. בדיעבד, אני החמצתי באנגלית, בגלל שאני לא, זו לא השפה שלי, יש לי משפטי קישור, שאם אני שוכח אותם, אני כאילו לא מצליח לעבור לנושא הבא. ואז אני מתחיל את הנושא החדש, ואני כאילו, ואני כל היום אני אומר, יאללה, אריק, אל תחשוב על זה, כאילו, הפסדת קרב ראשון, אבל אתה לא יכול לחשוב, ואני מזיע, אני אומר, היה לי דופק, סיימתי את ההרצאה, סחוט, וכל האמריקאים אומרים, אני רואה מספר שהיה לי פחד במה פעם, וואי, זה היה כל כך אותנטי, אתה צריך לעשות את זה תמיד, איזה תמיד, אני כמעט מתתי פה על הבמה, אבל זה מדהים שכאילו גם, שיש את המלחמת עולם הזאת בראש, אתה כמו קרב.
אני מדברת על כל הזמן, כי סטנדאפ עוד פעם, זה לא עכשיו שצ'כוב כתב מחזה, ואנחנו, אתה יודע, כאילו, עושים את הטקסט שלו, זה דינמי, אתה צריך כל הזמן להיות אחראי, מה מסביב, מה קורה הקהל, מה מי ממו. אתה מכיר את הסיפור שלי, אני מספרת אותו במופע על, על, על זה שנסעתי לייצג את אביב האהובתי בפסטיבל הסרטים בקופנהגן. אתה מדבר איתי על פדיחות באנגלית, שפשוט זה היה...
חשבת קופנגן, נעשתה.
לא. הבמאי אמר לי שצריך בסוף המופע, בסוף ההקרנה של הסרט, שלח רק אותי, נציגה של הסרט.
להגיד כמה מילים.
להגיד כמה מילים באנגלית, ואמרתי לו, לא, 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 זה לא יקרה. עשיתי כך מישהי אחרת, זה לא יקרה. אמר לי, לא, אל תוותרי. זה חד פעמי, ואני אשב איתך, אני אכתוב איתך, זה חשוב לי, ותלמדי, אמרתי לו, אני לומדת, אין בעיה. ישבתי עם הבמאי, כתבתי את הכל, הבנתי, שיננתי, פגז, ידעתי בול, שהייתה עשיתי לקופנהגן, ואנחנו מגיעים, והייתה פרמיירה ענקית, ואני עולה בסוף הפרמיירה, אני מקריאה את הקטע פיקס, אני משתחווה, יורדת. איך שאני באה לרדת, אני רואה אנשים מצביעים. שאלות, יואו. עכשיו, אני התרגשתי, הייתי כמו, כאילו כמו בקומה. כאילו חזרתי, וחזרתי, כאילו אני אומרת, yes please, כאילו פתחתי הרצאה של עצמי. מה את עושה? מה את עושה? אני כאילו אומרת לעצמי, מה את עושה? ואנשים התחילו לשאול שאלות באנגלית, במבטא דני, לא מבינה כלום. אריק, אני מזיע, אני מתה, אני עושה ככה, אמרו לי, how do you prepare, I prepare, אני רק מושכת את הזמן, אני חוזרת אחרי מה שאני שומעת, אני לא שומעת כלום, ואנשים, ושי, יושב שורה ראשונה, בעלי, אני אומרת לו, שי, תעזור לי, עכשיו הוא מצלם, והוא בוכה, הוא בוכה מצחוק, הוא רועד, הוא לא מאמין שהוא מצלם את האירוע הזה עכשיו, הוא כאילו ככה, הוא אומר לי, אני לא יכול לדבר, הוא בוכה מצחוק, הוא כאילו רואה אותי, הוא לא יכול לעזור לי, הוא נחלק, שי, שהוא מקבל התקפת צחוק, זה נגמר האירוע. אז אני כבר מזיעה, ואני מתה, אני מתה. What do you think? ואז פשוט אשתו של שגריר ישראל שישבו בקהל, היא פשוט מלאך, היא הגיעה, והיא פשוט באה להציל אותי, והיא פשוט תרגמה את כל מה שעניתי, אבל זה היה זוועה.
גדול.
זה מזעזע.
היה לי משהו בקטנה כזה, עשיתי סדנה באנגלית, זה הפעם היחידה שהתכוננתי לזה ממש, והיה גם שני עודים. זה כאילו חברת אמדוקס, יש לה מלא מכל מיני... ואז הוא שואל שאלה, אני בכלל לא מבין מה הוא אומר, הוא מדבר במבטא הודי.
באנגלית?
ואני מסתכל, ואז האמריקאי עושה, יס, אני רוצה להוסיף עליו, ואמרתי, אוקיי, מזל, כי אני לא מבין מה הוא אומר, זה קטע של שפות דיאלקטים אחרים.
כן.
רגע, אז תגיד, אז בגלל שהתחלת יחסית בגיל מאוחר, אין לך את הסיפורי סטנדאפיסטים האלה שאומרים, הופעתי במרתף מאחורה בזה לשבעה אנשים, שאדיר היה אומר שהיה אוסף אנשים מבחוץ, בואו תיכנסו.
קודם כל, בתקופה שאדיר אסף אנשים, אני אספתי איתו, כי היינו בדומינו ביחד. אז,
להופעות של דומינו.
בטח, היינו לא מוכרים, שבעה ילדים שסיימו צבא, ילדים מוכשרים בסוף כולם, גורי ואסי ואדיר ורועי בר נתן, והיינו באים, היינו עושים כל, התוכנית שלנו דומינו, כאילו היינו כותבים את החומרים, כל יום היינו נפגשים בעשר בבוקר בחינוכית, כותבים את החומרים עד 5-6 אחרי צהריים, ובאותו יום הולכים בודקים את המערכונים. עכשיו, כל יום היינו בודקים מערכונים בצוותא 2, אבל מי היה מכיר אותנו? למה שאנשים יבואו? אז היינו מכניסים אנשים, בוא תיכנס, בוא, מחפת לך תיכנס, בוא תשב, תן לך פופקורן, תשב רק, שיהיה לנו מישהו שיגיד אם זה מצחיק.
וגם דומינו זה היה כזה לא מיינסטרים, זה היה הומור כזה נונסנס כזה, צריך לאהוב את זה.
נכון.
אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל אני לא יודע אם אתה יודע, אורי, רותם כאילו מגיל צעיר בטלוויזיה, נכון, זהו זה, ואני לא ידעתי אפילו על רחוב סומסום וטלטקס, את זה אני זוכר.
מה עכשיו שהתכוננת על השיחה, גילה?
כן, כאילו, יש דברים ידעתי, אבל יש דברים שזה הוסיף לי. וזה כאילו משהו שבמקרה, כאילו, איך זה קרה שאת
הגעת? אין מקרה.
טוב, עכשיו פילוסופיה.
איך מקרה?
לא, אבל כאילו זה משך אותך מגיל צעיר, את יודעת, לפעמים היה אומר, בואי תיבחני, האבא או הבמה.
לא, אצלי אמא שלי ההפך, אמא שלי כל החיים התנגדה שאני אהיה שחקנית, זה היה נראה לה לא מקצוע, זה היה נראה לה שמימי מדי, איך תסתדרי, את רגישה, את לא תסתדרי בתחום הזה, ירמסו אותך, צריך מרפקים, כי...
כן. כל המשפטים, כן.
בדיוק, כל המשפטים שהיום יש לי ילדים, אז אני יכולה להבין כאילו מה הפחדים של ההורים, אתה יודע, לי יש ילד שרוצה עוד כדורגלן, יש אמהות שיגידו מה זה כדורגלן, זה לא זה, ואיפה הלימודים, ואיפה זה, ואני אומרת לו, תעשה מה שאתה רוצה, שיהיה לך טוב, אחד רוצה עוד כדורסלן, בכיף, צריך לתת לילדים להיות מאושרים, אתה בן אדם האחרון להגיד את זה, כי אתה נותן לילדים שלך גם את החלומות שלהם להגשים, אבל אני מבינה את אמא שלי, שהיא, קודם כל, הגעתי לטלוויזיה, כי באה מישהי מהחינוכית, ואמרה שמחפשים ילדים לרחוב סומסום, ואני כל כך רציתי לרקוד עם קיפי, כאילו הייתי, חרפתי אותו, ואת משה אופניק, ואני אמרתי לה, אני אבוא לאודישנים, ואז היא אמרה, בסדר, דבר עם אמא שלך, ואז התקשרו לאמא שלי, ואמא שלי אמרה, יש לי תינוק, אני לא לוקחת אותה, והלכתי עם איזה אמא של חברה, אני זוכרת את זה, והתקבלתי, ואז התחלתי לעשות תוכניות, לקחו אותי לעוד תוכנית ועוד תוכנית, איזה 10 תוכניות ברחוב סומסום, ואז כבר הסתובבתי בחינוכית, ועשו שם את זהו זה, אז חיפשו ילדה לעשות פינה, אז באתי לעשות פינה, ואחר כך היה את הפרסומות של הטלטקס, אז לקחו, וכאילו הכל קרה נורא נורא מהר, והיה רק ערוץ אחד, והגעתי למצב שלא באמת יכולתי ללכת ברחוב, בגיל, כיתה ג' לא יכולתי ללכת ברחוב, זה היה בשנת 86, לא יכולתי ללכת ברחוב, וסיפורים, יש מורק מאוד ברור על מה היה לי בתקופה, החזירו אותי שוטרים הביתה יום אחד ביום העצמאות, כי חנקו אותי מרוב שכולם רצו לראות אותי, וזה היה מטורף.
אבל אז בעצם כאילו, אתה מגיע לסי בגיל מאוד צעיר, זה מאוד קשה, כי אחרי זה את חזרת לאלמוניות לכמה שנים לפחות, לא?
בדיוק, אז מה, אז זו נקודה הכי חשובה שאתה נוגע בה, אמא שלי, שהיא אישה מאוד מאוד חכמה, היא ראתה מה קורה, היא ראתה שהפכתי להיות, היא ילדה שלא יכולה ללכת ברחוב.
וגם תורגם כלכלית או שלא?
לא, בתקופה הזאת.
אוקיי.
וואלה, לא יודעת, הם קיבלו משהו, אולי קנו עם זה כמה לחמניות, אני לא יודעת.
אוקיי.
זה לא היה בשביל כסף, לא היה את הדבר הזה.
אוקיי.
זה היה אושר גדול, אבל הנחיתי אז פסטיבל הילדים, וזה כאילו כזה. ואימא שלי כל הזמן אמרה לי, תקשיבי רותם, זה מקסימה שקורה לך עכשיו, אבל על רכבת, והרכבת עוד תכף תעצר, ותצטרכי לרדת לתחנה. והיא נתנה לי את הדימוי הזה, אמרה לי, ילדת פלא זה לא דבר שנשאר לכל החיים. הייתי ילדת פלא, הייתי ילדה חמודה עם קוקיות, שכולם רצו לעשות לי ככה בלחיים, קראו לי סופגניה, שמאז אני לא נוגעת בסופגניות, לא סובלת סופגניות. אבל כן, הייתי ילדה כזאת של כתבות בעיתונים, וטלוויזיה כל הזמן, וזה, והיא פשוט הסבירה לי שזה לא לעולם, והיא עשתה נורא נכון, כי היא עשתה לי הכנה נורא נורא טובה. ובעצם, בזה שכאילו, שזה נגמר באיזשהו שלב, כיתה ו' ז', חזרתי לחיות כאילו חיים רגילים ואלמוניים, ואז נכנסתי בכיתה ט' לבית ספר עירוני א' למגמת תיאטרון, והתחלתי ללמוד תיאטרון מהאהבה, מהבסיס, שייקספיר וצ'כו ויונסקו, ועשיתי בגרות בשייקספיר, וכאילו התעמקתי 4 שנים רק בדבר הזה, ועליתי בהפקות בבית ספר, ואז הלכתי ללהקה צבאית, הלכתי לבחינות.
ברור שאת רוצה, זה העולם שאת רוצה.
ברגע שהחלטתי ללכת לבחינות ללהקה צבאית, הייתי גם בבחינות למדריכת חיר והתקבלתי, וגם התקבלתי ללהקת חיל האוויר. ואז שהחלטתי שאני הולכת ללהקת חיל האוויר, אמא שלי אמרה לי, מה זה? זה לא צבא. לא, 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 אמא שלי התעצבנה. תשבי לי פה בבית, זה לא צבא. אמרתי לה, אמא, זה מה שאני רוצה לעשות. זה גם היה המרד הראשון שלי באמא שלי, כי אני ילדה נורא טובה הייתי. אמרתי לה, אני הולכת ללהקה צבאית, אם התקבלתי בלי פרוטקציה, אני חייבת ללכת. ולהקה צבאית, אתה יודע, זה בית ספר הכי טוב למה שאני עושה עכשיו, אתה מופיע מול אנשים שלא רוצים לראות אותך, כי אין להם כוח אליך, ויום חמישי במקום לצאת חמישוש, משאירים אותם לראות הופעה של להקת חיל האוויר, זה קהל עצבני ולא נחמד, ואין להם כוח, והם מוחאים כפיים כי המפקדים מסתכלים עליהם, אבל זה בית ספר הכי טוב לבמה, מה שעברתי שם.
הזכרת המשפחה וגם צבא, זה ישר זורק אותי לזה שבעצם בעלך שי היה איש צבא המון המון שנים.
נכון.
ואני מכיר קצת אנשי צבא, זה אומר שהם לא נמצאים.
הוא תקופה מסוימת לא היה בבית, שקרתי אותו באמת קרבי כזה, הוא מגיע פעם בשבועיים הביתה.
זה לתחזק קריירה ותחזק משפחה, שזה משהו שחשוב לך, את לא כזה על הדרך, מה שנקרא.
נכון, נכון. שהתחילו לבוא הילדים, אז גם שי עשה איזו החלטה עם עצמו, לא להיות איש שטח, הוא רצה גם לחוות הבאות, אני גם אמרתי לו, תשמע שי, אני לא אוכל לישון לבד, אני מפחדת. אתה צריך להתקרב הביתה, כאילו גם... אתה יודע, חשבתי על עצמי, לגדל ילדים לבד, וזה חיים אחרים.
בטח.
הוא התקרב, הוא המשיך להיות בצבא, והתקרב הביתה, עושה ויתור מבחינתו על תפקידים קרבים, אבל הרוויח משפחה, 3 ילדים, שהוא באמת היה חלק מהגידול שלהם.
3 ילדים ספורטאים.
נכון.
צריך גילוי נאות, הבן הקטן גם אצלי בג'ודו.
נכון, דוד.
זה, את מרגישה כאילו איזה קווי דמיון בין מה שצריך לספורט למה שאת עושה? כן?
זה קווי דמיון, זה... זה עולמות מאוד מאוד דומים, שזה מתחיל להיות ספורט שהוא מקצועני, מאוד מאוד דומה. יש לי ילד הגדול שלי, משחק בהפועל תל אביב בנוער, בכדורגל, יש לי את מיכאל שמשחק בהפועל תל אביב בכדורסל, ודוד גם אצלך בג'ודו.
אנחנו מכבי תל אביב, אכלת אותה.
בסדר, אבל הוא עושה ג'ודו, הוא עושה אצל אריק זאבי, הוא לא יודע מכבי תל אביב. והוא גם גולש, והוא גם עושה כדורגל. תשמע, אני רואה את ההכנות הנפשיות שהבן שלי יכול לעשות לפני משחק, זה מאוד דומה, יש המון תקסים סביב הופעה, לי יש תקסים, גם הוא יש לו, אני לא אוכלת 4 שעות לפני הופעה.
באמת?
לא אוכלה לאכול.
אוקיי.
אדיר למשל יכול לתקוע המבורגר, תשאל אותו ולענות לבמה, אין להם בעיה, זה ההבדל בין סטנדאפיסטים לסטנדאפיסטים, יש להם קיבה מברזל, הם כאילו אוכלים, עושים ככה ועולים לבמה.
אז אני גם לא אכלתי פעם, עדיין משופר, אבל אם יש הרצאה כזה על הדרך, לא איזה משהו חשוב, אני יכול לאכול כבר היום, כאילו, בעבר לא יכול בכלל.
פחות מהתרגשות.
כן, לא, המבורגר, אבל אני אוכל לאכול.
אז אני לא, אני לא אוכל לאכול.
ומה אם לפני עלייה לבמה, מה, יש איזה רגל ימין, כן, מה?
קודם כל, תמיד נכנסת ברגל ימין לבמה, תמיד. ויש לי מין כזה, אני לא תתך, לא יראו את זה כזה, אבל אני עושה ככה, מנשקת את הטבעת נישואים, מסתכלת למעלה, ואז נכנסת.
די.
זה קבוע.
וואו.
כן. אני עושה את זה גם בטלוויזיה שלפני שאני נכנסת להופעות במה, רואים את זה, כאילו, איך שאני עושה את 3 האלה, מנשקת את הטבעת נישואים ומסתכלת למעלה.
אבל זה מגיע ממקום של אמונה תפלה או שזה פיקוס כזה, כאילו?
אני צריכה, תראה, קודם כל, גם בהופעות שהן קרובות, אני שעה לפני זה נמצאת במקום. אני לא יכולה להגיע 10 דקות לפני.
אוקיי.
גם כי אני בת ואני צריכה להתאפר ולהתלבש ולעשות את השיער וזה, אבל גם כי אני צריכה להיכנס לזון של הופעה. אני יכולה להיכנס להסעה מזה שאני יוצאת ואני בדיוק הילד יצא וזה, ואני אחרי סולות החביתה, לא לקות, אין מכות, אין מכות. אני סוגרת את הדלת, אני אכנס להסעה, זה זון אחר. כאילו יש משהו בדבר הזה, שאתה צריך לבוא ולעשות את העבודה שלך בסוף. אתה יודע, יש לי סיפורים מדהימים על מצבים שהחיים היו לי ימים מזעזעים, ובערב 400 איש התפוצצו מצחוק ממני. אני עושה את ההפרדה הזאת. זה דבר שאלוהים יודע מאיפה יש לי אותו, כי אני בן אדם הכי רגיש, הכי בכיין בעולם, אבל יש בי משהו שאני עושה סוויץ' ואני מופיעה. זאת אומרת, זה בימים לא טובים, לכל אחד יש ימים לא טובים, אבל הקהל שקנה את הכרטיסים להופעה ורוצה לצחוק, זה לא מעניין אותו מה היה לך בבוקר. יש לי זיכרון הכי חזק בדבר הזה, זה שמיכאל, זה הבן האמצעי שלי, הוא הלך ביום שישי עם הכלבה לגינת כלבים, בשכונה, ואני ביום בערב הופעתי, הוא חזר כולו, נשך אותו כלב, קפץ עליו כלב, נשך אותו, וברח. הכלב ברח, וגם הבעלים שלו ברח. אז הוא חזר גם בטראומה, עם פה דם. אני אומרת לו, איפה, מי הכלב? הוא לא יודע. אני צריכה להתחיל לחפש בשכונה מי זה הכלב. אין לי סימנים, אין לי כלום, הילד בהלם. לקחתי את הילד קודם כל למיון. חיתאו לו את זה, וזה תתן וזריקה. עכשיו אמרו לי במיון, את צריכה למצוא את הכלב. אם לא תמציא את הכלב, הילד צריך לקבל 7 זריקות, אנחנו לא יודעים מי זה הכלב. תעשי מה שתיכולה בשביל למצוא את הכלב. ואז אני, זה היה בצהריים, כן? אני כל היום מסתובבת בשכונה לחפש את הכלב, ואני דופקת בדלתות, ובוואטסאפים, ובזה, בפייסבוק של השכונה, וזה, 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 וזה. והילד בוכה, וזה, וכואב לי הלב, שזה, ואני, אני, את יודעת, אני כבר כל היום, אני מהעיניים, אני בוכה כבר. ובערב יש לי הופעה. שאני אומר לי, איך תופיעי בערב? את לא מוצאת גם, לא מצאתי את הכלב. אם הייתי מוצאת את הכלב, הייתי לפחות רגועה. עליתי כולי עצבנית על הכלב, ושאני לא מוצאת אותו. מצאתי אותו בסוף, אבל בשבת בבוקר. אבל עליתי ככה לבמה. עליתי, ואין אצלי, אין דבר כזה. אני עושה סוויץ', אני יכולה לבכות, לעשות סוויץ', לנגף את הדמות ולעלות.
ויש את הירידה של אחרי שהם תארים, כאילו זמרים אחרי הופעה שהם לפי זה, ואז אתה פתאום, וום, כן, יש עצבות כזאת כאילו?
לא, לא עצבות, יש ירידת מתח. הבמה, אני קורא, יש משפט כזה שאומרים דוקטור פוטלייט, זה כאילו הרופא, האורות הבמה הם הרופא הכי טוב, לנו, למי שאוהב את הבמה.
כן.
אתה יכול להיות עם 40 חום, ועל הבמה אין לך כלום, זה לא שכאילו אתה לא מרגיש את זה. אין לך כלום. אתה בריא. אתה יורד מהבמה, החום חוזר. גם נפשית, אתה עולה, אין כלום, זה זון אחר, זה עולם אחר שם. אני אפילו, אני נושמת שם אחרת, אני בן אדם, כאילו לא צריך להסביר את זה, זה כאילו...
לא, לא, אני מבין את זה קצת, כי אני גם, ביום יום אני יכול להיות יחסית ביישן, וזה יש משהו שכאילו פתאום, היום שאני מרגיש יותר בנוח, פתאום מרשה לעצמי לעשות דברים שלא הייתי עושה מחוץ.
כן, נגיד, תשמע, שאנחנו יושבים,
חבר'ה וזה. אסי כהן הוא הדיסקארד, הוא הדוגמה הכי טובה לזה, לא? זה כאילו דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד.
הוא כאילו, אתה יודע, אנשים גם, אני אגיד אם אני יושבת בחבר'ה, אני לא, עושה את הפאנצ'ים ובודקת, לא, אני יכולה להיות גם, ואז אומרים לי, מה קרה? מה קרה לך עצובה? אני לא עצובה, אני שקטה לפעמים, כן? פעם בא שליח אלינו, והוא שליח שהביא איזה משהו, לא יודעת מה, והילדים אכלו צהריים, ואמרתי לו, הוא אומר לי, את יכולה לחתום פה? אמרתי לו, כן, אני חותמת פה, אני אומרת לו, אתה רוצה כוס מים? אז הוא אומר לי, לא, תודה. ואז הוא אומר לי, מה זה? את ממש רגועה, את שקטה. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, לא יודע, בטלוויזיה צברים ארנת עצבנית כל הזמן. אז אמרתי לו, אבל זה החיים שלי, כי הוא אומר לי, לא, לא יודע, חמודה, שקטה, יצאת לי מים, והילדים אוכלים ושקט פה. אמרתי לו, ככה אני חיה. הוא אומר לי, את עצבנית שם הכל הזמן, את כל מה כועסת על בעלך, כאילו, הוא חשב, הוא בא לראות אם הבוא ויהיה בבית פיצוצים. הילדים אכלו.
ציפה לראות את דביר גם.
כן, בדיוק. תמיד שואלים איפה דביר.
טוב, אנחנו לקראת סיום, אז כמו שהסברתי לך לפני, אנחנו קראנו לפודקאסט 43 שניות. בעצם... שהוא נוגע ברגעים המכוננים האלה בחיים, לאו דווקא כישלונות גדולים, גם הצלחות גדולות, כאילו, אם את יכולה להצביע על איזה 2-3 רגעים שאת אומרת פה, אני חושב שרגע אחד כבר אמרת, היום הזה שהחלטת שבו את לוקחת את גורלך לידך, זה כאילו רגע אחד, אבל עולה לך לראש עוד איזה רגע אחד כזה, שאמרת, וואו, מפה קרה משהו.
אני חושב, תראה, דיברנו הרבה על הקריירה, כן. רק על הקריירה.
כן. הדבר... זה יכול להיות גם מהחיים, בטח.
אז זהו, אז אני אומרת ששואלים אותי מה הדבר הכי גדול שעשית בחיים האלה. אני לא אגיד לא מופע ולא אוסקר של אביב אהובתי ולא כלום, אני, הדבר הכי גדול זה המשפחה שלי, באמת אני, אני חושבת ש, 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 אני הכרתי את שי, הייתי בת 21,
וואו.
ואני איתו מגיל 21, אני אחרי 3 חודשים אמרתי לו, מה זה, אתה לא רוצה להתחתן, למה אתה לא רוצה לי? שנייה, רגע, את מקסימה, כן, את, כיף לי, שנייה, אבל אנחנו בני, את בת 21, אני מאוד מאוד מהר זיהיתי שזה, שזה, שזה טוב, שזה הבן אדם שאני רוצה לחיות איתו, שזה יצליח שם, שעם זה אני רוצה לחיות כל חיי, להתחתן, להביא ילדים, כאילו נורא נורא מהר, התחתנתי בגיל 24.
וואו.
הייתי צעירונת, הייתי ילדה, תחשוב, מגיל 21 איתו, יש לי ילד בן 18 עוד שנייה, אז כאילו אני אומרת, אז... מדברים על החלטות הכי טובות בחיים, זה לא החלטה שלי, כן, אבל בוא נגיד שלתפוס את שי, זה החלטה של שנינו, אבל זאת ההחלטה באמת הכי טובה, כי זה בסוף, בסוף, אני תמיד אומרת, גם כל מיני בחורות שרוצות להיות שחקניות, וסטנדאפיסיות ובאות, ואיך הצלחת, זה לא עניין של איך הצלחת, זה הדבר הזה של העולם הזה שלנו, הוא עולם נורא נורא מתעתע, אתה יכול להיות... נורא נורא מוכר ומבוקש, וחודשיים אחרי זה לא תהיה לך עבודה, אף אחד לא ירצה אותך. זה עולם של ups and downs, זה עולם של, של, של הפכפכיות, זה עולם שנורא נורא קל להאמין שאתה מורם מעם, כי אתה בטלוויזיה, כי כולם מתייחסים אליך נורא יפה, וצריך קרקע יציבה להבין שזה הכל, שזה יכול להיעלם בדקה, ושזה לא באמת אמיתי, ושזה שאני עובדת בטלוויזיה, ואנשים מכירים אותי, זה לא אומר ש... אני מיוחדת מאנשים אחרים. צריך להבין את זה. והדבר הזה של בית ומשפחה וילדים, וזה שאני באמת עושה את כל הדברים בבית, ומנהלת בית רגיל ונורמלי, זה הבסיס לכל הדבר הזה.
אז בוא נשאל את זה ככה, בוא תנסי להיזכר באיזה כישלון אחד גדול שלך, שאת יכולה להיזכר בו איזה... בקריירה.
יש כישלונות, קודם כל יש תוכניות שעשיתי שאלוהים ישמור, שרק לא ישימו אותם בשום שידור חוזר ובאיזה לופ, באיזה ערוץ נידח כזה שזה אלוהים ישמור. אתה עושה החלטות בדרך, אתה יודע, אתה עושה החלטות גם לא טובות.
לא, אבל אין איזה משהו אחד שאת ממש זוכרת לרעה, כאילו איזה...
עשיתי איזה תוכנית, קראו לה קצר משפחתי, שזה היה מזעזע.
כן, לא מכיר.
אתה לא זוכר?
לא.
כי זה לא היה כזה...
לא זכיר.
לא זכיר, בדיוק.
אבל מה, הורידו אחרי כמה פרקים, או שסיימתם עונה, או...
כן, הורידו את זה אחרי 5-6 פרקים, או 10 פרקים, אני לא זוכרת, אבל זה דברים שכאילו אני...
אבל שזה קורה, את לוקחת את זה על עצמך, או שזה...
קודם כל, זה הייתה חבורה של אנשים שם, אבל אני אוהבת לקחת כישלונות על עצמי. כן, כי אז אני נכנסת ל... לא, זה לא טוב. תראה, גם במופע, אתה יודע, יש אתה פותח קופות ובאמת תפו הכרטיסים נמכרים, אבל יש, עכשיו יש תקופה שיותר קשה למכור כרטיסים, כי אנשים מפחדים, כי אומרים עוד שנייה מקבילים התקהלויות, כי הכל כאילו שביר. אז אם אני פותחת ואני לא ממלאת הקופה, אני משתגעת מזה. זה, אוי, נו, אז עכשיו מה לא עשיתי טוב, אז אני אעשה עוד סרטון. אז אני לא מוותרת, כאילו.
זה כאילו מדרבן אותך, זה לא מוותרת.
אני לוקחת את זה, מדרבן אותי, כן, כן. אני כאילו אומרת, אין, לא יכול להיות, מה? אז עכשיו אנשים לא... אז אומרים לי, אבל רותם, זו תקופה קשה. אנשים זה, אנשים לא קונים, אנשים כזה, ואני אומרת, לא, לא, הנה, לשם קונים, יש כאלה שקונים, גם מציץ צריך לקנות. אני לוקחת את זה, וכאילו אני, זה כאילו, אני אוהבת שזה קשה. לא צריך להגיד את זה. יש איזה, יש לי איזה משהו, לא יודעת אם זה דפוק או לא, אבל אני אוהבת שהדרך היא קשה. כאילו מה ש, אתה יודע, המשפט של מה שבא בקלות, הולך בקלות, זה כאילו, זה הצד השני שלו. אני אוהבת שהמופע לקח לי הרבה זמן, ושאני עדיין, אני לא נמצאת בשיא שלי של המופע. יש לי עוד לאן להתפתח, מלא.
מה לדוגמה?
אני רוצה לפתוח קופה, ושיהיה מחירם כמו שצריך, מיד. ולא שאתה יודע, שזה...
וגם אחד לתרבות וכאלה,
כן,
כאילו?
כן, יש לי לאן להסתכל. יש, אתה יודע, יש אחד תרבות. אני פותחת, נגיד, לוקחת אולם גדול, ובאמת באים אנשים. זה מדהים זה הדבר מדהים. הזה.
כן.
אבל יש לי עוד להסתכל על אולמות יותר גדולים, על לעשות הופעה חדשה, על לשכלל את עצמי בתוך הסטנדאפ. אני כותבת סדרה עכשיו, אז כאילו, אתה יודע, יש לי עוד רעיונות.
את כותבת סדרה, זהו, כן. בדיוק באתי לשאול עם כל החלומות שלכם בסטנדאפ, אז אני רואה שגם טלוויזיה, הרי זה נדבך מאוד משמעותי.
נכון, קודם כל יש סברי מרנן, ששם אני שנים...
זה לא יעצר.
בדיוק, זה לעולם. שם אני גם כותבת פרקים, כתבתי שם
10 פרקים. באמת? לא ידעתי.
כן, כן.
מה? נמאס לכותבים כבר עבודה, הרקתם אותם.
לא, עשינו 400 פרקים, אז הם זורקים, מי רוצה לכתוב, מי שתופס, לוקח.
בדיוק, חשבתי על זה שזה כאילו סדרות כאלה, שזה כבר כל כך הרבה פרקים ושנים, זה כאילו אתה בא ליום עבודה, דופק כרטיס, לא שזה עדיין מרגיש בו יום צילום.
לא, שמה אבל כיף, זה משפחה אמיתית בסברי מרנן, זה באמת אנשים שעשר, אתה יודע, אנחנו שמה התחתנו, הבאנו ילדים, אני ילדתי דוד על הסט, כאילו, אני באתי איתו בגיל חודש, והנקתי אותו, צילמתי איתו שמה.
אז אני אומר, אז השאלה שאתה בא לצלם שם פרק, זה כאילו, זה פחות, זה כאילו, לא יודע, כמו day in office, לא, בדרך כלל יום צילום, יום מרגש כזה.
לא, לא, אין שם day in office, אתה, אין שם, אתה עובד קשה מאוד, דביר ואני שם עובדים קשה, וכל השחקנים שעובדים שם, הם באים לעבוד, בכיף, אבל יש שם אווירה מדהימה. הצלחנו לייצר לנו איזו משפחה כזאת, טלוויזיונית אמיתית.
מדהים. טוב, רותם, היה לי תענוג, לא שחשבתי אחרת, אבל גם כמה דברים חדשים למדתי.
כן, הפתעתי אותך?
כן, לגמרי, ואני מחכה להופעה חדשה.
יאללה, תודה רבה שהזמנת אותי.
תודה. טוב, אז וואו, למרות שאני מכיר את רותם, והבן שלה מתאמן אצלי, אבל אני חושב שהיום גיליתי עוד צד נוסף שלה, כי הדבר שהכי תפס אותי, לפחות עכשיו, כשאני עדיין בהשפעת השיחה, זה ההבנה שלה בגיל 37, שהיא צריכה לקחת את הקריירה בידיים שלה. להפסיק להיות תלויה באחרים, שיצאו לתפקידים, שלהקו אותה לאיזה סרט או סדרה, אלא להגיד, אני לוקחת את גורלי בידי, אני כותבת לעצמי מופע, ואני סטנדאפיסטית. כאילו לעשות שינוי כזה, בגיל כזה, ולמרות שהצחקנים מצליחה, זה לא שהיא דשדשה, היא כאילו לקחה את ההחלטה הזאת, אפילו שעדיין עובדת, ובעיניי זה א', קריאה נכונה של המפה, בית גדולה, לעשות פאוזה כזאת בשביל לכתוב סטנדאפ, ובסוף גם להצליח איתה כמו שהצליחה, זה מדהים בעיניי. ובכלל אני חושב שכל מי שמע את הפרק גילה צדדים נוספים של רותם, ועכשיו הוא מבין יותר טוב למה היא כל כך מצליחה ואהובה. אני מקווה מאוד שאתם נהנתם, תמשיכו לעקוב אחרינו בכל אפליקציות הפודקאסט האפשריות. אני רוצה להודות לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד, רוצה להודות לרפי אגיב על הניהול, ורוצה להודות לסמסונג נקסט, זרוע ההשקעות של חברת סמסונג, שאירחה אותנו היום באולפן שלה, תודה רבה לכם, תמשיכו להאזין, נתראה בפרקים הבאים.
43 שניות, הפודקאסט של אריק זאבי.
הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.